זה לא נעים ותקוע כמו עצם בגרון באמצע החיים. אתם צריכים הלוואה והבנק לא רוצה לשתף עמכם פעולה. קיימות הרע בסיבות אפשריות לכך שהבנק לא יאשר לכם הלוואה, חלקן רציניות, חלקן מטופשות, חלקן ברות טיפול, וחלקן קצת יותר בעייתיות. דבר אחד בטוח בתוך כל הבלגן הזה, אתם עדיין צריכים את הכסף. אז לאן הולכים כשהבנק מסרב? להלוואה חוץ בנקאית למסורבים, כמובן. אני אזכור את כל המקורות שיש להלוואת כסף חוץ מהבנק, ואשתדל להסביר יתרונות וחסרונות של כל שיטה, כדי שתדעו מה עדיף, מה פחות, ומה מתאים לכם יותר. אני גם ממיין את הרשימה הזו לפי סדר העדיפות האישי שלי, אילו הבנק היה מסרב לי להלוואה, עבור הלוואה חוץ בנקאית. הלוואה נגד ביטוח שיש לכם. יכול להיות שביטוח מנהלים או כל ביטוח אחר שיש לכם, כל עוד יש בו מרכיב של חיסכון, יכול להיות בטוחה טובה להלוואה מטעם חברת הביטוח. צריך להבין את זה, בגדול, יש לכם כסף אצל חברות הביטוח, כמעט לכולנו יש איזה ביטוח מנהלים או תוכנית חיסכון כלשהי, וזה נכון שהוא לא תמיד נזיל לשימושכם כשאתם צריכים אותו, אבל זה עדיין כסף שלכם ואתם יכולים לתת אותו כערובה על כסף שתחזירו לחברת הביטוח, ומאחר וחברת הביטוח נשארת בראש שקט לגבי החוב, תקבלו ריביות סבירות למדי. בדרך כלל לא טובות כמו של הבנק אבל בהחלט סבירות. חברת הביטוח גם תדאג לפסוח, להעלים עין ולהתעלם מרוב הסיבות שבגללן הבנק יסרב לכם, ולשאר לכם את ההלוואה בכל מקרה. חברות הביטוח גם מציעות תנאים טובים מעבר לריביות, כמו לדוגמה הלוואות גרייס, ההחזר יתחיל זמן מסוים אחרי קבלת הכסף, כמה חודשים או כמה שנים בודדות אחרי, ובאופן אובייקטיבי אני יכול לומר לכם שההלוואות די טובות. אחד היתרונות הבולטים, למרות שיצאתם מהבנק, אתם עדיין מקבלים הלוואה מגורם רשמי גדול ומוכר, שיש לו סטנדרט מסוים של אמינות, מוסריות ומוניטין לשמור עליו. הלוואה נגד קופת גמל וקרנות השתלמות או קרן פנסיה שיש לכם. עוד סוג של הלוואה שתאושר לכם גם אם בבנק מסרבים, נגד כסף שיש לכם ואינו נזיל בתור בטוחה להלוואה. הריביות טובות לא פחות מהלוואה נגד ביטוח, אבל יש פה סיכון גדול יותר מבחינתכם. לא נעים לאבד כסף בתוכנית חיסכון שיש לכם, אבל כשמדובר בקופת גמל או קרן השתלמות ועל אחת כמה וכמה הפנסיה שלכם, אתם ממש לא רוצים לאבד את הכסף. אלו הלוואות שהלחץ להחזיר אותן גדול, אבל הריביות והתנאים סבירים לגמרי. גם במקרה הזה אתם לוקחים את ההלוואה מהחברה שבה הכסף מנוהל, בדרך כלל מדובר שוב בגורם גדול ורשמי עם מוסר סביר ומוניטין לשמור עליו בתהליך מולכם. הסכום שתקבלו יכול להיות די גבוה בהחלט, בשיעור של עד 70% מהכסף שיש לכם בפנסיה או בקופת הגמל שיש לכם. הלוואה חוץ בנקאית למסורבים. פתרונות מחוץ לקופסה עם המומחים שלנו. צרו איתנו קשר בוואטסאפ. 055-308-7500 ELONS.COIL חברת מימון ישיר. מפתיע אתכם למצוא חברה פרטית, שאינה חברת ביטוח או ניהול השקעות, במיקום כל כך גבוה ברשימה? חשבתם שיופיעו גורמי מימון בסדר עדיפות גבוה יותר לפני שנגיע לחברה פרטית שעיקרה הלוואות? חברות פרטיות למימון הן בדרך כלל בתחתית הרשימה, זה נכון, אבל פה יש לנו מקרה יוצא דופן. מדובר בחברת ההלוואות החוץ-בנקאיות הכי גדולה במדינה. הגודל עוזר לה לתת הלוואות סבירות בתנאים ובריביות, אפילו שבמקרה הזה אין לכם סכום גדול של כסף כבן ערובה כמו בשני הגורמים להלוואה הקודמים שציינתי. חברת מימון ישיר תקבל אתכם בזרועות פתוחות גם על סיבות רציניות יותר של סירוב, למרות שתהיה לכך השפעה ישירה על הריביות שתקבלו בהצעה מהן. חברים, בני משפחה ומכרים שלכם. כן, זה גם סוג של מקור להלוואה חוץ בנקאית. גשו לאבא, גשו לדוד, דברו עם החבר הקרוב שאתם מכירים כבר 10 שנים. תסבירו להם את המצב, תסבירו להם למה ואיך הגעתם למצב הזה ואיך אתם מתכוונים לצאת ממנו. אתם זקוקים לעזרה קטנה, שילוו לכם קצת כסף. תציגו בפניהם פריסת תשלומים, אתם יכולים אפילו לתת להם צ'קים מראש עם תאריכים דחויים. הריבית? בדרך כלל אפס. פיגור קטן בתשלום פה ושם? רק תעדכנו אותם מראש, ואני בטוח שהם יוכלו לפסוח לכם על חודש או שניים אחת לזמן סביר. אחרי הכל, הם חברים או משפחה שלכם. הם גם לא יבדקו למה סורבתם על ידי הבנק וכנראה שזה פחות יעניין אותם, מן הסתם אם הגעתם אליו להלוות כסף. הוא יודע שמצבכם לא טוב ושיש סיכון בהלוואת הכסף. חבר גם לא יטריח אתכם עם הוצאה לפועל, זימון משפטי או דברים כאלה. גם אם תפספסו אפילו שלוש תשלומים רצופים, העיקר שתחזרו למוטב ובסוף תחזירו לו את כספו. אז אתם מלווים כסף באפס ריבית, עם החזרים נוחים. ואפילו התנאים נוחים ואף אחד לא יציק לכם משפטית על חודש בלי החזר או פיגור קטן פה ושם. למה בעצם שזו לא תהיה האפשרות הראשונה בסדר העדיפויות? היא פותרת את כל החסרונות של מקורות ההלוואה האחרים. ובכן, הסיבה היא פשוטה. יש סכנה שהקשר ביניכם לבין חבר קרוב או בין משפחה יתלכלך, אם באופן גורף לא תעמדו בתשלומים או חס ושלום לא תצליחו לעמוד בהלוואה בכלל. נתתם את מילתכם והוא שמח עליכם, ולא עמדתם במילה שלכם. במקרה הטוב הקשר יתלכלך, במקרה הרע, תאבדו את הקשר לחלוטין עם אותו חבר או בן משפחה, וזה. זה לדעתי יותר נורא מלהסתבך משפטית עם חברת ביטוח, בית השקעות או חברות מימון למיניהן. אני ממליץ, אם אתם מלווים למישהו כסף, הכריחו אותו לבטח את ההלוואה במידת האפשר. כתבו הסכם להלוואה, וקחו צ'קים מראש, כדי שהצד השני ידע שהצ'קים ותשלומי ההלוואה נפרעים גם בלי שליטתו. אם אתם מלווים מחבר או בן משפחה כסף, הסכם וצ'קים מראש זה גם האינטרס שלכם. כדאי מאוד שיהיה משהו שיחייב אתכם להחזרים, אחרת הדרך להריסת קשר אישי קרוב קצרה. הלוואה על שם מחר, חבר או בן משפחה. מה קורה כשאתם פונים לבן משפחה? חבר או מחר ומבקשים ממנו הלוואה ואין לו, אבל הוא רוצה לעזור לכם ומביע נכונות. אתם אולי מסורבים אצל הבנק, אבל הוא, לא. הוא יכול לקחת הלוואה על שמו מהבנק שלו, ולהעביר אליכם את הכסף, ושאתם תחזירו לו אותה כל חודש. את הכסף שלכם, הוא מעביר ישירות לבנק כדי להחזיר את ההלוואה על שמו מול הבנק. מאוד דומה ללהלוות את הכסף ישירות ממנו. רק כאשר אין לו והוא מלווה עבורכם את הכסף. הדרך הזו בעייתית קצת יותר מסתם להלוות ממנו כסף, מאחר וכשאתם מפגרים או לא עומדים בהחזר באופן חד פעמי, הוא עדיין ישלם מכיסו את הכסף של אותו החודש לבנק, כי הוא לא רוצה לפתוח חשבון מול הבנק, אז פיגור בהחזר מצדכם מכניס אותו לבעיה. מלבד השוני הקטן הזה, מדובר בשיטות די דומות, או שהוא מלווה לכם כסף שיש לו, או שהוא מלווה על שמו את הכסף בשמכם, כי הוא לא מסורב מול הבנק. הדרך הזו לקבל כסף כאשר אתם מסורבים מול הבנק סובלת מאותו חיסרון משמעותי כמו שתיארתי קודם. הסכנה שעל הפרק היא מערכת היחסים שלכם עם מי שהסכים להלוות בשבילכם את הכסף. משכון דירה של ההורים. ההורים יכולים לעזור לכם בקלות, אם יש להם נכס משל עצמם שהם כבר סיימו עליו משכנתה או קנו אותו ללא משכנתה. ואפילו אם יש להם רק יותר מחצי, ממנו. לרוב, למבוגרים יש נכס משלהם, שהם סיימו עליו משכנתה או שהם כבר בשלבים מתקדמים של המשכנתה. הבנק מוכן להעמיד עבורם כסף, הלוואה, כנגד שיעבוד הנכס. הבנק יכול לאשר עד 50% משווי הנכס הנוכחי כהלוואה כאשר הנכס הוא הבטוחה, הלוואה ככל הלוואה רק בתנאים ממש טובים. ואחת שמאושרת בקלות אם גם להורים שלכם יש בעיות בבנק, בגלל הבטוחה החזקה שבה. אם ההורים שלכם חיים בדירה ששווה 2 מיליון שקלים, ויש להם עוד 500 אלף שקל יתרת משכנתה, הבנק יאשר להם די בקלות עד 500 אלף הלוואה. כלומר, הבנק יחזיר את החוב שלהם למיליון שח בדיוק על הדירה, שזה 50% משווי הדירה הנוכחי. משכנתה הפוכה לפנסיונרים. זוהי אפשרות נפוצה מאוד לעזרה לילדים, שההורים שלכם יכולים לנצל. מדובר באחת מהאפשרויות הכי נוחות וטובות שיש, מאחר ומדובר בכסף שמלווים ולא צריך להחזיר בעתיד הקרוב הנראה לעין, וכשתצטרכו להחזיר אותו, זה יהיה כנראה קל מאוד להחזיר אותו. בדומה למה שכתבתי קודם על משכון דירה של ההורים, אם ההורים שלכם בני 60 והדירה כולה שלהם או ממש כמעט כולה שלהם, כלומר, הם סיימו כבר את המשכנתה, הם יכולים למשכן אותה כנגד הלוואה, ולא להחזיר את ההלוואה בכלל. בעצם, הבנק מספק פה כסף ואומר ללווים, ההורים שלכם, אל תחזירו את ההלוואה הזו עד שתמכרו את הדירה שלכם, או עד שתלכו לעולמכם. כשההורים שלכם יסיימו את חייהם, אתם, הילדים שלהם, תמכרו את הדירה ותפרעו את ההלוואה, ואם יישאר עודף, הוא יעבור אליכם, היורשים. במידה וההורים שלכם נפטרו ועברה יותר משנה, הבנק ימכור את הדירה ויפרע את ההלוואה שנתן כמה עשרות שנים קודם לכן, בתוספת הריבית. מדובר בעצם בסוג של הקדמת הירושה מההורים, כדי לקבל את הכסף הזה כהלוואה כאשר אתם זקוקים לו, עוד לפני שמועד הירושה הגיע, בעודם בחיים. קראו עוד על משכנתה הפוכה לפנסיונרים. הלוואה ממקום העבודה שלכם. אם אתם עובדים בארגון גדול ומסודר, כשכירים, יש סיכוי טוב שמקום העבודה שלכם יכול להציע לכם הלוואה טובה בריביות ממש סבירות. יש גם מקומות עבודה קטנים שיתנו לכם הלוואה בשמחה. זהו כלי לשימור עובדים קלאסי, כי עובדים שיש להם הלוואה ממקום העבודה לא ממהרים לנטוש ולהותיר אחריהם חוב למעסיק שלהם כל כך בקלילות. זה מאחזק נאמנות בקשר של מחויבות בין המעסיק למועסק, וזו נחשבת הלוואה ממש לא מסוכנת כל עוד העובד נשאר באותו מקום עבודה, מהסיבה הפשוטה היא שלא צריך להחזיר את ההלוואה הזו מחשבון הבנק או משהו כזה. ההלוואה פשוט יורדת מתלוש השכר החודשי. זה אומר שגם אם העובד מוגבל חשבון, סובל מעיקולים או מה לא, המעסיק עדיין מקבל את ההחזר החודשי שלו, שפשוט יורד מהשכר של העובד. קח כסף עכשיו מהמעסיק, ותרוויח בשלוש שנים הקרובות קצת פחות כסף בשכר החודשי שלך. סך הכל נשמע הגיוני. בגלל הסיכון הנמוך, הריביות באמת, כמו שאמרתי, ממש סבירות. הבעיה באמת מתחילה אם אתם מתפטרים או מפוטרים. בהתאם לחוזה ההלוואה שלכם מול המעסיק, ייתכן שתצטרכו להחזיר את כל יתרת ההלוואה מיידית עם עזיבתכם, או שתינתן לכם האפשרות להמשיך ולשלם בתשלומים, בדרך כלל באמצעות צ'קים חודשיים. ברוב הפעמים, רוב חוזה ההלוואה יגדירו פירעון מיידי. כמובן שאולי הנקודה שבה הכי קשה לכם לעמוד בהחזרי הלוואה, היא תקופה שבה פותרתם, התפטרתם ושאתם, בין עבודות, בדיוק כרגע, וממש באותו הרגע, הלוואה ממקום העבודה תצטרכו לפרוע באופן מיידי את כל הסכום כולו. בקיצור, האופציה הזו היא טובה ומצוינת למי שמקום העבודה שלו קבוע, הוא סך הכל אוהב ונהנה לעבוד שם, והוא לא רואה סיום העסקה בזמן הקרוב. קראו עוד על הלוואה ממקום העבודה. הלוואות חברתיות בין אנשים. זהו קונספט מגליק שהחל רק לפני כמה שנים, והפך לדי פופולרי, די במהירות. במקום לעשות עסקים ולהלוות כסף מגורם רשמי וגדול, אתם יכולים לקחת כסף מאנשים אחרים שיש להם כשלכם אין, ולהחזיר את הכסף לבני אדם במקום לארגונים גדולים. באמצע, בין הלווה והמלווה, ארגון הלוואות חברתיות שמתווך ביניכם. הוא גם אחראי מבחינת המלווה לכספו בחזרה, ואם לא תצליחו להחזיר את הכספים שלוויתם, הוא יעניק למלווה את הכסף מיידית, ויהיה לכם עסק פתוח מול אותו גורם מתווך, האחראי להלוואה. הוא ידאג לגבות ממקם. נניח שאתם זקוקים ל-60,000 ש"ח הלוואה, ויש מנגד שלוש אנשים שהכניסו למערכת ההלוואות החברתיות 20,000 שקל כל אחד, כי הם מרוויחים על כך חלק מהריבית שתשלמו. אתם מצוותים והכסף שלהם עובר לידיכם, קיבלתם את ההלוואה. הגורם המתווך, אותה רשת הלוואות חברתיות, גובה עמלה ממקם על השירות, וכמובן, כנאמר, גם ריבית למלווים עצמם. אין ביניכם, הלביבים, כאשר ישיר עם המלווים, אתם לא מכירים אותם ולא יודעים מהם. הכל מנוהל מאחורי הקלעים על ידי מפעיל רשת ההלוואות החברתיות אותה בחרתם. למיטב דרישת שלום, יש רשת להלוואות חברתיות. יש חברות גדולות נוספות שמפעילות רשתות כאלה. יש רשת שנקראת בלנדר הלוואות חברתיות, ועוד. הלוואה מחברת כרטיסי אשראי. סוג של הלוואה חוץ-בנקאית שהיא גם קצת בנקאית, כי חברות כרטיסי אשראי בבעלות הבנקים. מה ההבדל? במסגרת הבנקאית על הבנק יש פיקוח ורגולוציה, כללים בנוגע לריביות מקסימליות ובנוגע לאישור או סירוב על הלוואות, וכשהבנקים מהצד השני נותנים הלוואות דרך חברות כרטיסי אשראי מחוץ לבנק לכאורה, הפיקוח יורד. הם יכולים לאשר הלוואות שבמסגרת הבנקאית לא היו יכולים לאשר, והם גם יכולים לגבות ריביות גבוהות יותר. זו אגב, הסיבה המרכזית למה האפשרות הזו כל כך נמוך בסדר העדיפויות ברשימה הזו, בעיקר בגלל הריביות הגבוהות. אתם לוקחים הלוואה מגורם רשמי, גדול, מוכר ומורשה וזה בא עם היתרונות שמאחורי הדברים האלו, אבל הריביות באמת גבוהות, בדרך כלל יותר גבוהות מכל אפשרות אחרת שנתתי ברשימה הזו עד כה. בהצלחה למשוגעים שילכו על זה. השוק האפור. סוגר את הרשימה שלנו, איך לא, השוק האפור. הדרך הכי ידועה לשמצה. בגדול, כמעט כל גורם פרטי שאינו רשמי או גדול, בקיצור, כל מה שלא הזכרתי בשש הסעיפים הקודמים, הוא חלק מהשוק האפור, רשת ההלוואות הפרטיות. חלק מהגורמים האלו מורשים על פי חוק לספק הלוואה, וחלק לא, בכל מקרה, נהוג לכנות את כולם שוק אפור. חלק מהגורמים האלו יגבו בדרכים לגיטימיות, הוצאה לפועל, עיקולים, פירוק נכסים וכדומה, וחלק יגבו בדרכים קצת פחות לגיטימיות, לא חוקיות, כוח פיזי, בריונות, איומים, סחיטה וכדומה. חשוב שתדעו שתחת הכותרת, שוק אפור, יש גורמים פרטיים להלוואות מוסדרים ומסודרים, וכאלה שקצת פחות. בגדול, הגורמים המלווים הפרטיים המסודרים והחוקיים עם שיטות הגבייה הסבירות והחוקיות, ייקחו פחות ריביות, הבעיה מתחילה אם לא קיבלתם מהם אישור להלוואה. במצב כזה, המקום היחידי שתוכלו לקבל בו כסף זה מהגורמים המלווים בשוק האפור שהם קצת פחות חוקיים, ומלווים כספים בלי היתר חוקי לעשות כך, הריביות יהיו גבוהות וכמובן שממש לא כדאי להסתבך עם החבר'ה האלה. היו זהירים. אם אתם מוצאים את עצמכם נוטלים הלוואה ממקור מפוקפק, אולי זה סימן לכך שאת הכסף הזה אתם לא צריכים להלוות כלל וכלל, עדיף לא להיכנס עמוק יותר כאשר אתם כבר בתוך הבוץ.